אנחנו מתחילים בעזרת השם פרק הסויכר עשויים לנו, אז האומלין, עומדים ללמוד דף עין ווב, מתחילים בתחילת הפרק עין אי אומלין בי. זאת אומרת המשנה, הסויכר עשויים לנו, ראובן שכר איזה אומן שיעשה לו איזה מלאכה בבית, ואיתו זה את זה, הגמרא תפרש מה הפשט, אין לו עם זה על זה, אלו תרומס. כלומר, אין להם תביעות ממוניות, כספיות, רק יש פה רק עניין של תרומת בלב. בדרך כלל בן אדם אסור לו להקפיד על חברו, אבל פה מותר לו. הגמרא תפרט מה היה פה בדיוק. סוחר אס החמר. פעם היו, היום לוקחים מסעית לו ועלה. היום, פעם היו לוקחים בעל עגלה, שהיה נוהג חמור, וסקדור, בעל קרון, להביא פריפור, שזה עצים יפים שעושים מהם חופה, כמו שרש אומר, וחלילים, לקלה כדי לשמח, או למת לקונן, ופועלים, או שהוא שכר איזה פועל, לעלות פשטנו מן המשרה, כדי לעלות אותו מן המשרה, שאם לא כן, זה יתקלקל. וכל דבר שעובד, כל דבר שהולך לאיבוד, אם לא יעשו את המלאכה. אחר כך הם חזרו בהם, באמצע, חזרו בהם. מקום שאין שום אודום, אם אין שם עוד פועל, שהבעל הבית יכול באותו מחיר לזכור, כדי שיבצעו את העבודה, אז היות והם התחרטו, כלומר הפועלים התחרטו באמצע, סוחר עליהם יכול הוא, הבעל הבית, לקחת פועלים אחרים, זה יהיה על חשבון הפועלים הראשונים. או מעתון, או שמותר לו להגיד לפועלים הראשונים, טוב, אני אוסיף לכם מזכורת, ולבסוף הוא לא יוסיף, כי הרי הם התחרטו אחרי הסיכום. הסוחר עשו אומנין וחוזרו בוהם, אם עשו כבר חלק מהעבודה, זאת אומרת, התחילו כבר לעבוד, אז צריך לשלם להם. אבל מה משלמים להם? משלמים להם רק באופן שהבעל הבית לא יפסיד וידם על התחתונה. כלומר, נגיד שהיו צריכים לעשות עבודה ב-1,000 שקל, וגמרו חצי עבודה שזה 500 שקל. אז אם הבעל הבית צריך לקחת עכשיו פועל אחר שיגמור את המלאכה, וזה יעלה לו בנוסף, לא רק 500 שקל, זה יעלה לו רק 700 שקל, כגון שהחומרים יתייקרו עכשיו בין לבין, העבודות יתייקרו, הוא יצטרך להוסיף 200 שקל, אז ה-200 שקל הזה יורד מהחשבון של הפועלים האלו, כי הם הרי אלו שחזרו. אבל אם היה להפך, הבעל הבית הוא זה שחזר בו, אז ידוע לתחתונה, כלומר, אז אנחנו עושים בדיוק להפך, שאם התייקר, זה על חשבונו ולא על חשבון הפועלים. כל המשנה יודע על התחתונה, כל החויזו בו יודע על התחתונה, הגמרא תפרט אחר כך מה הכפילות פה, אבל הגמרא אומרת בבקם, המשנה בבקם אומרת, במרובה והגויז לעצים, שהכוונה הוא כל המשנה, ראובן נתן לשמעון שהוא צבאי, נתן לו בגד לצבוע אותו באדום, והוא צבע את זה לשחור. זאת אומרת, הוא שינה. אז אם השווח יתר על היציאה, אם השווח, מה שהצמר השביח, זה יותר מההוצאות שהיו, אז הבעל הצמר נותן לו רק את דמי ההוצאות, ואם היציאה, ההוצאות, יותר מזה שהשביח, אז בעל הצמר נותן לו רק את השווח. אז הגמרא עכשיו מדייקת מלשון של המשנה, ברי שאיתו זה את זה. לא כתוב חזרו זה בזה, רק היה פה איזשהו עטיה. מה היה כאן? שואלת הגמרא. אלו איתו זה את זה. מה היה? דעתו פה היה למדודה. משהו היה פה עטיה. איך הדומה? דומה לבעל הבית, הבעל הבית שרצה לזכור פעלים, אמר לאחד מהם, זה לא הגיע לי פעלים, ראובן בקש משמעון, שילך ויזכור לו פועלים, ועוז על אי ועתינו, שמעון הזה איתה את הפועלים, באיזה אופן, איך דומה? אידה אומר לבעל הבית ברבו, בעל הבית אמר, ראובן אמר לשמעון, תביא לי פועלים שאני רוצה לשלם להם 4 זוז ליום, ועוז על אי ואומר לי בתלוסה, הלך שמעון, אמר לו פועלים, יש לי בשבילכם עבודה, 3 זוז ליום, הוא אמר, והם הסכימו. אז למה יש להם תרומת על שמעון? הרי הם הסכימו, סובר וקיבלו. תרומת מעביד את זה, הרי הם קיבלו. עידו מלא בעל הבית בתלוסי, אם היה להפך, שהבעל הבית הוא זה שאמר לשמעון, תביא לי פועלים, אני רוצה לשלם להם 3 זוז ליום, ושמעון היה רוחב לב ואמר לכולם, 4, אז באיזה אופן מדובר? איך הוא אמר להם את זה? עידו אמר לו, שכרכם אולי, אני אשלם לכם. נעשו להם מדידי, הרי הוא צריך לתת להם באמת, הוא צריך להוציא מהכסף שלו ולתת להם כמו שיבטיח להם 4 זוז, אחר כך הוא יתחשבן עם בעל הבית, זה משהו אחר, אבל לפועלים, הפועלים מכירים אותו, לא את ראובן הבעל הבית. דסנל אמרנו, הסוחר הפועל לעשות בשלוי, אחד סוחר פועל לעשות איזה עבודה בשדה שלו, אחר כך למעשה, הוא הראה לו לעשות את העבודה בשדה של השכן שלו, ואירו ושל חבר. נויס לא יסחור משולם. אז מי משלם לפועלים? זה ששכר אותם, לא בעל השדה ששם נעשה העבודה. אחר כך הולך הסוחר וחוזר ונועץ מבעל הבית מה שאינו. את מה שהכניס בשדה שלו, הוא מבקש ממנו בחזרה, בבקשה. אבל מי אחראי לפועלים? זה ששכר אותו. אז גם כאן, שמעון השליח, הוא זה שהבטיח ארבעה, בבקשה, תשלם להם. אחר כך אתה תלך, תסתדר מבעל הבית. אז למה יש להם רק תרומס? אומרת הגמור לו, צריך את זה, אמר לו, שכר לכם על בעל הבית. שמעון השליח אמר לפועלים, השכר שלכם על בעל הבית. כלומר, אתם תובעים את השכר לא ממני, אני רק אמצעי, אבל הבעל הבית הוא ראובן, ממנו אתם מקבלים משכורת. והם קיבלו כך, אז במילא. אבל ראובן הבעל הבית טוען, לא הבטחתי ארבעה, הבטחתי רק שלושה. מה לכם עליי? כי תלינו. אז במילא אין להם רק תרומת, כי לשמעון הם לא יכולים ללכת, כי הם קיבלו שהם הלכו רק לראובן. ואילו ארבעה זוז מראובן הם לא יכולים לתבוע, כי הוא רק הבטיח שלוש. שואלת הגמרא, אבל אפשר לראות מה מנהג המקום, מה משלמים לפועלים באותו מקום, ולך זה פועלים, איך הם מתאגרו. אם משלמים פה במקום הזה ארבעה זוז ליום, אז מה פתאום יש להם רק תרומס, הם יכולים לתבוע את ראובן שישלם ארבעה זוז. אם יש רק שלושה, אם משלמים פה רק שלושה, אז מה התרומס כאן? אומרת הגמרא לצריך דעי כדי מתאגר בארבעה, ואי כדי מתאגר בתלוס, יש פועלים כאלו שמזכירים את עצמם בשלוש, יש כאלו שמזכירים את עצמם בארבעה. עכשיו, לכן יש לפועלים שלנו תרומת על שמעון, דאמרו לי, היא לאו דאמרת לנו בארבעה, אם אתה לא היית אומר לנו בארבעה, רק היית אומר לנו שאנחנו רוצים להזכיר, אני רוצה להזכיר אתכם בשלוש, זוז ליום, היינו עושים מאמצים מרובים, תרחינו ומתגרינו בארבעה, כי הרי זה מקום שאפשר גם להזכיר את עצמנו בארבעה זוז, היינו עושים מאמצים, אבל עכשיו שהבטחת לנו אתה ארבע, הלכנו אליך, אז הפסדנו את הזוז. אז יש להם תרומת, אבל תביעה כספית אין להם, כי היות וסוף סוף זה מקום שאפשר גם לזכור פעלים בשלוש. איבו יסיים אוכל בבעל הבית, אז כנין דאמרו לאליו דאמרות למבעבו, אבל זילה בן מלצה להתאגור. מדובר פה פועלים לא פשוטים. מדובר פה פועלים מהמעמד היותר חשוב, מהמעמד של אנשים בעלי בתים שיש להם שדות עצמיים, והם גם כן בתוספת לנכסים שלהם, הם מזכירים את עצמם לעבודות שדה כדי לחלקל את הבית שלהם. אבל בכל אופן מדובר באנשים יותר חשובים, לא סתם פועלים מהרחוב, כך שהם אומרים, בארבעה זוז ליום אנחנו מתבזים עוד, אבל בשלושה זוז זה בושה בשבילנו ללכת לעבוד. איבר סיים אלו אילם בפייר למסכינם, מדובר פה פועלים רגילים, דאומר להקים דאומר אותם ארבעה, תרחינם ועבדין אלוך, עבדי תשפיר. היות ואתה תחת לנו ארבעה זוז ליום, אז עשינו עבודה יותר איכותית ויסודית ממה שעושים עבודה בשלוש שקל ליום. בשלוש זוז לי. שואלת הגמרא, אפשר לראות באמת, אפשר לבדוק, ולך זה עביד איתנו. אם באמת הם עשו עבודה יותר איכותית, אולי באמת צריך לתת להם יותר, אז למה זה רק תרומס? אומרת הגמרא, מדובר ברבקה שהם עשו רק חריצים, זה היה העבודה שלהם, בשדות, וזה לא דבר שניכר כל כך. שואלת הגמרא, כן אפשר להכיר, רבקה נמה מידי יודע אם זה עבודה יותר איכותית. אומרת הגמרא מדובר שכבר מילאו אותו מים, דמו למים ולא ידיע, עכשיו אי אפשר לראות איך הם עשו את החפירות, האם בצורה יותר מקצועית, בצורה פחות מקצועית, זה כבר מלא עם מים. איבו יסיים אלוהי למדום עלי בעל הבית בארבעו, מדובר שבעל הבית אמר לשליח, תיקח לי פועלים בארבעה, והוא הלך ואמר להם בתלוסה בשלוש זוז. אי שאלת מה התרומה שלהם, סובו וקיבל, הם קיבלו, ודקומר סובו וקיבל. דאמר לי, הם יכולים לומר לו, לס לא חלטים נטויים באולוב, למה היית צר עין כזה? הרי הבעל הבית אמר לך, לך תזכור פועלים בארבעה. למה אתה הלכת ושכרת אותנו רק בשלוש? מה אם חלטים נטויים באולוב? ולכן יש להם תרומס על שמעון השליח. אומרת הגמרא פשיטא, זה דבר פשוטי, אמר לי בעל הבית בתלוסף, עוז איו, אמר לי בארבעה. אם הבעל הבית אמר למישהו, לך תביא לי פועלים בשלוש זוז. והשליח הלך ואמר, אבל הבית מוכן לתת ארבעה זוז. וכשהם שמעו את זה, אמרו לו בזה הלשון, כמו שאמר בעל הבית. אז נשאלת השאלה, האם כמו שאמר בעל הבית, הכוונה מה שבעל הבית אמר באמת, ואז הרי הבעל הבית אמר בשלושה, או שהכוונה, כמו שאמר בעל הבית, שמה שאתה אומר מוסמך עלינו. אומרת הגמורה, דעתי האלויה, בוודאי שדעתם לקבל את המירב, ומה זה המירב כאן? ארבעה. אז בוודאי שכוונתם לומר שמה שהם אמרו, כמו שאמר בעל הבית, שאתה נאמן עלינו שבעל הבית אמר בארבעה, ואז הוא צריך לשלם להם ארבעה. אלו, מתי יהיה לנו הספק? כשהיה בצורה הפוכה. היא אומר לבעל הבית בארבו, ועוז לי הוא השליח אמר להם, בתלוסי בשלוש זוז ליום. וכשהם שמעו את זה הם אמרו, כמו שאומר בעל הבית, מה, האם אנחנו אומרים שכוונתם הדיבור הדידי כסומכה, שהם סומכים על הדיבור של השליח? ואומר לי, שהם אומרים לו, מהם תלונו, לא עמדאוך אומר בעל הבית, אתה נאמן עלינו. אז אם כך, שלוש זוז הם מקבלים, לא יותר. הדילמה, הדיבור הדי בעל הבית כסומכה, או שהם סומכים על דיבור של בעל הבית. כלומר, שהם אומרים, אנחנו לא סומכים על מה שאתה אומר, אנחנו רוצים לדעת בדיוק מה בעל הבית אמר, וזה מה שאנחנו רוצים לקבל. ואם כך, הרי הם צריכים לקבל ארבעה, כי הרי הבעל הבית הבטיח ארבעה. אומרת הגמרא אותו שמה, כידוע שבגיטים יש שני סוגי שליחים. יש שליח לקבלה, יש שליח להולכה. שליח לקבלה, הכוונה שהאישה שולחת שליח לקבל גיטה מידי בעלה, ואז אנחנו אומרים שאותו שליח נהיה כיד האישה, וברגע שהגט הגיע ליד האישה, ליד השליח, זה כאילו שהגיע הגט ליד האישה ממש, והיא מגורשת. אי אפשר להתחרט, אחרי שהגיע הגט לידי השליח, זה כאילו שהגיע הגט לידה, זהו זה, היא מגורשת. שליח להולכה הכוונה, שהבעל שולח שליח, גם האישה יכולה לבקש שהוא יהיה שליח להולכה, ואז הגט לא חל, כל עוד הגט לא הגיע ליד האישה ממש. אומרת הגמורה תושמה, אובל לי גיטי, אישה אמרה לאדם, הווה לי את גיטי. זאת אומרת, היא מתכוונת לומר שהשליח יהיה שליח להולכה, שבעלה ישלח אמו את הגט בתור שליח להולכה. והוא שינה, השליח בא ואמר לבעל, אשתך אמרה, התקבל לי גיטי, כלומר שאני שליח לקבלה. ומה הבעל אומר? אני לא יודע בדיוק, אילך כמו שאומר, אני סומך מה שהיא אמרה. אומר נחמן, אומר רבא ברבו, אומר רב, אפילו הגיע גט ליודו, אינו מגרש. למה? כי הרי מה הבעל אמר? יש לו סמיכות דעת, שמה שהיא אמרה זה מה שזה. כלומר, תקח את הגט כמו שאמרה אשתי. אז הבן אדם הזה, השליח, אין לו תוקף של שום סוג שליחות. הרי שליח להולכה, אף אחד לא מינה אותו. כי הרי הבעל לא מינה אותו. הבעל לא עשה אותו שליח להולכה. ואילו שליח לקבלה, הוא גם לא היה. כי הרי היא שלחה אותו, הווה לי את גיטי. זאת אומרת, היא רצתה שהבעל יעשה אותו שליח להולכה, אבל הבעל לא עשה אותו שליח להולכה. ואילו שליח לקבלה, הוא גם לא היה, כי היא לא מינתה אותו להיות שליח לקבלה. אז בכלל לא חלגה, זה שום דבר. כי השליחות מתבטלת. אז משמע מכך, שמעת מנו הדיבור דידי קוסומיך, שהבעל סומך על הדיבור של השליח. שאם אנחנו נאמר, ניסה על כדעתך הדיבור דידו קוסומיך, שהבעל סומך על מה שהיא אמרה באמת, הרי היא אמרה באמת שהוא יהיה שליח להולכה. ואם כך, על כל פנים שהוא יהיה, שליח להולכה, והיא תהיה מגורשת על כל פנים כשהגיע הגט לידה. מחימות הגיטה לי יודה, מי הייתי גורש? אומר רב אשי, אמר רב אשי, אחי אשתה, אי אפשר להשוות בין העניינים. ביש לא אם היא מריפרה, ביש לא אם היה הדין להפך. זאת אומרת, שהאישה אמרה לשליח, התקבל לגיטי, היא מינתה אותו שליח לקבלה. אז צריכים להבין פה דבר אחד, שליח לקבלה זה הרבה יותר קל מלהיות שליח להולכה. למה? כי השליח לקבלה ברגע שהוא מקבל את הגט מיד הבעל, בזה הסתיימה שליחותו, כי הגט באותו שנייה חל. הוא כבר לא צריך לעבוד יותר. כי הגט לא צריך להיות בעצם בידי האישה, זה רק כראיה יהיה אצלה שהיא אכן מגורשת. אבל בעצם הגט חל ברגע שהוא מקבל את הגט. אבל שליח להולכה, הוא צריך עדיין לקחת את הגט ולחפש את האישה ולתת לה. כל עוד הוא לא נותן לה, הגט לא חל. אז באופן כללי, יותר קל להיות שליח לקבלה, זה יותר קל המשימה הזאת מלהיות שליח להולכה. לכן אומרת הגמורה ככה, אם זה היה להפך שהאישה מינתה אותו שליח לקבלה, והשליח שינה וקיבל על עצמו כאילו להיות, לעבוד יותר קשה להיות שליח להולכה, והוא אמר, אשתך אמרה, הווה לגיטי, והוא אומר, הבעל אומר לשליח, הלך כמו שאומרו, ועל זה, אם רב היה, רב נחמן אומר, רב נחמן אומר, רב היה אומר, מי שיגיע לידו מגורשת, היה אפשר להוכיח, אלמד הדיבור דידו קוסומי, אפשר היה לומר שאתה רואה שהבעל לא מאמין לשליח, רק הוא סומך על דיבור אשתו, אז הוא נותן לו את זה בתור שליח לקבלה, ולכן היא מגורשת תקף כשמגיע הגט לידי השליח. או באופן אחר, להפך, הנה מי שהגיע הגט ליד המגורש, אז אלמד הדיבור דידי קוסום. אז היה אפשר להוכיח שסומכים על, על הדיבור שלו ולא על מה שהיא אמרה באמת, ולכן הוא שליח להולכה, ובשליח להולכה, כשיגיע הגט לידה, היא תהיה מגורש. אלו אוסם, אבל המקרה שלפנינו מדובר באופן אחר, בדיוק להפך מדובר. שאיש מינתה אותו שליח לקבלה, והוא הפך להיות שליח, הוא רצה להיות שליח לקבלה, היא רצתה שהוא יהיה שליח להולכה, והוא רצה להיות שליח לקבלה. משום דאוקר שליח לשלוחו זה לגמרי. דאמר לי, כי הרי בזה שהוא אומר שהוא שליח לקבלה, אז מה משמע מכך? שהוא לא רוצה להיות שליח להולכה, זה מדי קשה לו, צריך לחפש אותו עכשיו, לתת לה את הגט. אז הוא עקר את השליחות שלו. כי בזה הוא מציר כאילו שליח לקבול להבינה, לא ילוח לא יבינה. אז מי שלא יש כשזה להפך, אז אנחנו אומרים, אם הוא רוצה להיות שליח להולכה, בוודאי שהוא רוצה להיות שליח לקבלה. אבל אם הוא לא רוצה להיות שליח לקבלה, להולכה, אם הוא רוצה להיות שליח לקבלה דווקא, מה משמע מכך? ששליח להולכה לא רוצה, אז אם כך, בעצם הוא עקר את השליחות שלו, ולכן לא חלגת. אבל זה לא, לא קשור לעניין הזה, האם דיבור ודידור כסומכין או לא. הגמרא חוזרת עכשיו למה שהגמרא התחילה בדיוק של המשנה, היתו זה את זה כתוב. אמרה המשנה שהיתו זה את זה, הכוונה לא שהם חזרו בהם. עכשיו אומרת הגמרא איבו הסמא, שאפשר לומר, היתנא חוזרו נא מאיתו קורא ליה, התנא הזה של המשנה, כשהוא אומר היתו זה את זה, גם כן כוונתו שאחד מהם חזר. דסניה, הסוכר עשו אומנין, ואיתו יש בעל הבייס, אוי בעל הבייס, איתו אויסם, אין להם זה על זה, אלא תרומס. ומדובר פה באופן שהם, פה כתוב, שלא איתו זה את זה, הם איתו את בעל הבית, או שבעל הבית איתה אותם, כתוב במפורש, זאת אומרת שאחד חזר אחרי הסיכום, אחד מהם, או זה או זה. במה דברים אמורים, מתי אנחנו אומרים שאין להם אלא תרומס בלבד, שלא הולכו, שעדיין לא הלכו למקום העבודה, שעדיין מוקדם מאוד בבוקר, ואז הם יכולים למצוא עבודה אחרת. יש עוד, יש עוד זמן שהם, כל אחד ימצא לו את העבודה שלו עוד. ולכן אין להם תביעה ממונית, רק תביעה כספית, רק תביעה של תרומס. אבל הולכו חמורים ולא ימצאו תבועה, אבל אם כבר הלכו למקום העבודה ולא מצאו תבועה, או שהפועלים הלכו ומצאו את השדה לחה, אי אפשר לחרוש, זה קשה. אז אם הוא חזר בהם הבעל הבית, הוא צריך לתת להם שכרם משלם. אז הגמרא תקף אומר, לא, השכר ממש לגמרי, כאילו שעבדו כל היום. רק אין דוימה אבות טעון לבור ריקון, או איזה מלוך ליושב ובוטל. כלומר, לא מגיע להם ממש שכר שלם, כאילו שעשו ממש את העבודה. משארים כמה היו אלו הפועלים מוכנים שירודו להם המשכורת כדי שיחזרו עם חמור שלא טעון, או שלא יעשו, שישבו ויבטלו. וזה משלמים להם. במה דברים אמורים? שלא התחילו במלוכה, אבל התחילו במלוכה, אם התחילו כבר במלאכה, שומעים להם מה שעשו, מה שעשו. כלומר, אבל הבית צריך לשלם להם את השכר העבודה בפועל, מה שהם כבר עשו. כיצד? קיבלו קומו לקצר. אם הם קיבלו שטח, שדה של קצירה, והם קיבלו את זה על מנת שרצו הבעל הבית רוצה לשלם להם שני סלעים שזה 8 דינרים. קצרו חציה, חצי מהעבודה הם כבר עשו, מגיע להם כבר 4 דינרים. והניחו חציה. או, הם קיבלו עליהם חייתים בגד לארוג בשני סלעים שזה 8 דינרים. הרגו חציו והניחו חציו, מגיע להם 4. שום להם אסמה שעשוי. כלומר, הם מקבלים 4, מה שהם עשו. אוי אוי אוף, 6 דינרים. נגיד עכשיו שהבעל הבית צריך כדי לגמור את העבודה להוציא עוד 2 דינרים נוספים ממה שהיה מוסכם מלכתחילה כי זה התייקר נגיד. אז התנא הזה סובר לא כמו התנא של המשנה. התנא הזה סובר שהפועל מותר לו לחזור אפילו באמצע העבודה. ואפילו אם הוא חוזר הוא לא מפסיד שום דבר. ולכן הוא נותן להם, בעל הבית נותן להם סלע, 4 דינרים, מחיר חצי עבודה שעשו, אפילו שהוא מפסיד על די כך, שהרי הוא צריך עכשיו להוסיף לפועל החדש. או שאם הפועלים רוצים, הם יכולים לגמור את המלאכה, ויתלו שני סלעים, 8 דינרים, כמו שהוא הוסכם. ואם החלק של העבודה שעדיין צריך לעשות, זה שווה סלע, נותן להם סלע. אבל רב דויסר חולק על זה, ורב דויסר סובר, כמו שהתנא של המשנה סובר, שמי שחוזר הוא זה שמפסיד, ולכן שום להם מה שעושית לאוסויס, אוי יופי שישה דינרים, נויס להם שקל, כלומר, היות ורב דויסר סובר שהפועל לא רשאי לחזור באמצע עבודה, ידו על התחתונה, כמו התנא של המשנה, יד המשנה, יד החוזר, ידו על התחתונה, אז לפי שיטתו צריכים לנקות, להוריד מהמשכורת של הפועלים, את מה שאנחנו צריכים עכשיו, את הסכום הזה שאנחנו צריכים עכשיו, לפצות את בעל הבית עבור זה שהתייקר, או שיש לו הוצאות יתרות. ולכן, אוי יופי, אם עכשיו זה 6 דינרים, נותן להם שקל, 2 דינרים, כדי, בגלל שהוא מנקה 2 דינרים מהם, לשלם לפועלים הבאים, או להתייקרויות שקרו פה. או אם הם רוצים, בבקשה, שיגמרו את המלאכה ויתלו 2 סלעים, 8 דינרים, כמו שהוסכם. ואם סלע, נותן להם סלע, אם זה מה שצריך עוד עדיין לעשות. באמת דברים אמורים, בדבר שאינו עובד. אם העיכוב הזה לא גורם להפסד לאבדון של המלאכות, אבל בדבר עובד, בדבר כזה שאם מעכבים, זה יגרם הפסד לבעל הבית. אז לא מועיל פה שום חזרות, כי הרי הוא מפסיד. אז הוא תקו יכול ללכת ולזכור פועלים בהרבה כסף, זה יהיה על חשבונם. אוי מטון, הוא יכול להטות אותם, כיצד מטון, אוי מולם, סלע קוצץ לכם. בואו, הוטלו 2, אני אתן לכם 2 סלעים. בכבוד, בואו תעבור, אחרי העבודה, הוא נותן להם רק מה שסוכם בהתחלה, סלע. ועד כמה סוחר עליהם, עכשיו עד כמה יכול לקחת בשכירות פועלים על חשבונם, עד 450 זוז. כלומר, לכל יום. לכל פועל שיזכור, אפילו שהוא שכר את הפועלים הראשונים בשלושה, 4 דינרים, היות והולך להפסיד פה את השדה, אז בטח עד הסכום הזה היה בטח, כדי לא להפסיד את השדה, הוא היה שוכר פועלים. במה דברים אמורים, בזמן שאין שום פועלים לזכור. אבל יש שום פועלים לזכור, כלומר, אם יש שם פועלים אחרים באותו מחיר הזול, אז אסור לו סתם ללכת, אם הוא ילך אחר כך ויקח פועלים במחיר מאוד יקר, אז הוא יפסיד את זה. ואומר, אחד מהפועלים אמר לו לבעל הבית, צא סחור מאלו, אז הבעל הבית אסור לו לזכור פועלים אחרים בשכר יותר יקר, אם באופן כזה, אין לו יעלם אלו תרומס. תנא תנא כמד רב, תנא אחד למד לפני רב, זאת אומרת, אחד מן הרבונים, מן החכמים פה, שבאופן כזה, שאם באו פועלים למקום העבודה ומצאו את השדה לך וכדומה, לא מצאו עבודה לעשות, נותן להם שכרן משלם, כמו שגמרא אמרה לאל. אז הוא לא סיים פה, זה שאמר את זה לרב, לא סיים מה שגמרא אומרת שלא הכוונה ממש משלם, רק שעושים כפועל בטל, כמו שגמרא אמרה לאל. אז רב חשב שנותן ממש שכר שלם, משכורת שלמה. אומר לה, אמר רב לאותו תנא שאמר לו את זה, חביבי, שזה דודו רב חיה, הוא אמר, אילו אנו אבוי, אם אני הייתי בעל הבית לא אבי, יאיבני לי. אלו, כפועל בוטל, כלומר, כמו שהגמרה באמת אומרת, ואת אומרת, נויס להם זכור ומשולם, שאלת עכשיו הגמרה, הרי הגמרה אמרה גם לאל ככה, אבו הלא כתונה, אינו דוימה, אבו טון, לאבו ריקון, או איזה מלוכה ליושב ובוטל, הרי הגמרה אמרה לאל באמת, שלא נותני להם זכר משולם, אומרת הגמרה, לא יסיימו כמי, באמת את הקטע הזה של הסיומת של הברייס הקודמת לא סיימו לפני רב, ולכן רב ששמע רק שמקבל שכרו משלם, ולכן הוא אמר מה שאמר בשם רב חיה. איקי דאמרי סיימו הקמי, שכן אמרו לו לפניו, ואורק אמר, חביבי דוידי רב חיה, אמר, יבוא אנו, אם אני הייתי בעל הבית, לא אבי יבני לי כלל, לא הייתי נותן להם שכר כלל, ואת אומרת, כפועל בוטל? שואלת הגמרא, אלו קשיח, הרי בברייס ראינו שכן נותנים להם כפועל בטל, איך זה יסתדר עם שיטת רב חיה שלא נותנים להם כלל? אומרת הגמרא, לא יקרה שעוד אסייר אל הארי מדהורתה, עוד לא אסייר אל הארי מדהורתה. מה היה שם בברייס? שהפועל בא והגיע בבוקר וראה שהשדה לך אי אפשר לחוש. אומר רב חיה ככה, אם בלילה הוא ראה שהוא כבר סייר בשדה והוא ראה שזה לך וכדומה, אז הבעל הבית כבר לא אחראי, כי הפועל היה צריך לעשות לבד את החשבון, האם הוא יוכל לחרוש לעדור או לא? זה הבעיה שלו, כי הוא ראה את השדה לפני זה. אז במילא, הבעל הבית לא אשם. אז לא צריך לשלם לו שום דבר. הוא דלו יסייר להר האמורות, אבל אם הוא לא סייר, אז במילא הוא לא ראה, אז לא יכל היה לדעת שזה יש פה בקרקע, אז במילא הבעל הבית צריך לשלם לו.